טוב, ערב טוב, ברוכים הבאים, ברוכות הבאות. הרבה אנשים פנו אליי ושאלו אם יש שיעור, כי הם ראו אותי אתמול בשבע בערב, ב-12 בלילה וב-6 בבוקר, אז הם לא הבינו בדיוק, וזה נכון, שחשבנתי עכשיו ששידרתי 14 שעות. תודה. נו, באמת. תודה רבה, פרחים ליונית, לא יודעת למי, אבל באמת 14 שעות רצופות של שידור חי, אני מקווה לדבר לעניין, אבל שמעתי איחול מיוחד ביממה הדרמטית האחרונה, שמישהי אמרה, אני מקווה להתרגש מליל הסדר כמו שאני מתרגשת בלילה של המדגם. נכון, אנחנו כל כך דרוכים, הנה קורה משהו, נכון, ומה מן הצמח תגיד, ומה תוצאות האמת, ועדיין סופרים פתקים, ויש הרבה אנשים ששמחים והרבה אנשים שעצובים, ויום יום, יום דרמטי, אז הלוואי שנבין גם בליל הסדר שככה קורים דברים, ואני מודה מאוד לבעלי היקר ידידיה, שמתחילת השבוע אמר לי, הרי לא יהיה לך דקה להכין את השיעור ביום רביעי וביום שלישי, והושיב אותי ביום ראשון להכין את השיעור, אז יש חומר, למרות שכן, שזה נראה שלא עסקתי בליל הסדר בדיוק ביומה האחרונה, אז תודה גם לא. אנחנו גם הערב למעוניינים, הספר החדש של שנינו סולם יעקב, נמכר כאן בחוץ במחיר השקה מיוחד, ותודה לכל מי שכבר קנה ומגיב. אני מודה מאוד למייסד השיעור שלנו, לאבי גז, אביחי אברהם ונתי צנעני, המתנדבים המסורים, שלמה לרר על המצגות, צחי מגנזי וכל אנשי היכל שלמה שמארחים אותנו כאן כל שבוע. הכיבוד בקומה השנייה הוא באדיבותם של עמי פייקובסקי ודוד גורדון, וקרן דניאלי באדיבותה מאפשרת לנו לשדר בשידור חי מהאולם הזה בירושלים לכל הארץ, לכל העולם. יהודה ודיני גרובייס משדרים את השיעור, וכרגיל כיף לנו לשמוע מאיפה אתם צופים בנו בכל מקום על פני הגלובוס הזה. הודעות חשובות, רבותיי, בשבוע הבא אין שיעור, כלומר יש שיעור, אבל הוא בתאילנד. עכשיו, כן, למעוניינים. חב"ד תאילנד, שזאת מעצמה, שאני בטוחה שיודעים ומכירים כאן את הפעילות שלה, חב"ד תאילנד, חוץ מזה שהם עושים את ליל הסדר הגדול בעולם, אז אני וידידיה והמשפחה כולנו נהיה שם, הרצאות, אם יש לכם, אם אתם שם, או אם מכריכם, ידידיכם, הרחוקים והקרובים שם, יכולים בכיף להזמין אותם, קוסמוי ובנקוק לאורך פסח ולאורך חול המועד בעזרת השם. אז השיעור, שוב, לא לבוא ביום רביעי הבא, חבל, נשתדל אולי לשדר, יהודה גרובס ישדר שיעור משנים קודמות בשידור חי. אנחנו שימו לב, בחול המועד אין שיעור כמקובל כאן, אין שיעור בחול המועד, וזה אומר, לוח השנה העברי הוא אינטנסיבי, זה אומר שבעזרת השם אנחנו נפגשים פה, זה יוצא יום רביעי, ערב יום השואה, בדיוק שבוע אחרי יום רביעי של חול המועד פסח, מלחיץ אנשים, אני יודעת, ערב יום השואה, שיעור מיוחד עם התכנים המתאימים, אז כבר שכולם הפנימו את ההודעות. כמה הקדשות יקרות ונתחיל, שיעור מוקדש לרפואת, ניר רפאל בן רחל ברכה, ולעילוי נשמת, אנט בת אסתר, סבתא של מישהי יקרה כאן בקהל, יחיאל פישל קירשנבאום, סבא של מישהו יקר, עוד סבא, יהושע בן אברהם, עוד אבא, שמואל אהרון בן יהושע, סבא חיים לייב עזריאל בן ניסן, ועוד סבא, אפרים פישל, שנפטר לאחרונה בגיל 98, לאה מקדישה את השיעור לילו נשמת אחיה, שאמור היה לחגוג 40, נרצח בפיגוע לפני 23 שנים ליד בית אל, ואנחנו מבקשים חגיגת לימוד תורה ביום הולדתו לילו נשמתו, לילו נשמת דוד ראובן בן אלכסנדר זיסקינד. אלה הקדשות, ומצד שני, איחולים, אנחנו מאחלים מזל טוב בהפתעה לתהילה היקרה שחוגגת יום הולדת ובעלה עידו החליט להפתיע אותה גם בדרך הזו. אנחנו מאחלים מזל טוב לאורחים יקרים מגבעתיים שצופים וסוף סוף הגיעו לאולם. אני ובני עומר מגיעים לשיעור בין שני ימי ההולדת שלנו, כ"ה אדר ב' וי"ב ניסן, ענת ועומר ברוכים הבאים. וכיוון שלא נהיה כאן בחול המועד לציין את יום הולדתו העברי, אנחנו מציינים הערב את יום הולדתו הלועזי של יהודה גרובייס. תודה רבה שנולדת, תודה רבה שאתה, ושבאמצעותך באמת קוראים הרבה דברים טובים בעולם, גם השיעור הזה יוצא מכאן החוצה. פרשת השבוע שלנו היא פרשת מצורע. היא עוסקת בדיבור, בדיבורה, בצרת, נגעים שמגיעים אלינו אם אנחנו מדברים לשון הרע. פסח הוא החג הקרוב, והוא עוסק בלשון הטוב, בדיבור חיובי, ובאיך דיבור חיובי גואל את העולם כולו, קודם כל את המדבר, אבל את כל המציאות מסביב. אנחנו, לצערנו השנה, נניח רגע בצד את פרשת מצורע, נתכונן לליל הסדר. זאת הכותרת של השיחה שגם ככה כתבנו במודעות. מתכוננים לליל הסדר, חג הדיבור, פסח, פסח, פמדבר, ו... מה שבדרך כלל לי הכי עוזר זה פשוט להסתכל על ההגדה, שההגדה לא תנחת עליך כשאתה מגיע לילה לסדר, אלא מה שנקרא הכנה למצווה, להכיר את הערב הגדול שאנחנו עומדים לחוות ביחד, למרות שגם אם לא תעשו שום הכנה, גם אם תנקרו כל השיעור הזה, ולא תפתחו את ההגדה רגע לפני שצריך לפתוח אותה, ורק תקריאו אותה ככה אוטומטית, אוטומטית את הטקסט, ותחכו בכלל לאוכל, גם אם לא תעשו כלום, יקרו דברים גדולים בלילה הזה. כך אומר לנו הרב שמשון פינקוס, בחיצוניות איננו חשים בכך. אולם עלינו לדעת, כי בליל הסדר, כל יהודי נולד מחדש, ומקבל כוחות חדשים היוצאים מן הכוח אל הפועל במשך השנה הבאה עלינו לטובה. אנחנו בתחנת טעינה. פסח זה ראש השנה לחירות, אנחנו מקבלים חירות לכל השנה. גם אם לא תדע כלום, גם אתה לא מרגיש כלום, יהודי נולד מחדש בליל הסדר. אנחנו בכל זאת משתדלים קצת לדעת, קצת להתכונן, ואנחנו יודעים שיש 14 תחנות, 14 נקודות של ליל הסדר מחולק להן, כמשמעו, סדר, זה לילה שבא לעשות סדר, אם זה על השולחן הוא מאוד מסודר, ואם זה פה בראש פנימה, בתודעה, בלב, לסדר לנו קצת את הנפש. אז אנחנו נעבור הערב ביחד על מרכיבי הסדר, גם, עשינו את זה גם בשנה שעברה, אני אישית בוננתי, ראיתי שאני לא זוכרת כלום, נביא כמובן השנה פירושים חדשים, כיוונים חדשים, אבל זה ודאי משהו שטוב לפחות פעם בשנה לחזור על קדש, אורחץ, קרפס, יחץ, מגיד, רחצה, מוציא, מצא, מרור, כורך, שולחן, עורך, צפון, ברך, הלל, נרצה. סימנים היפים האלה הם בעצם איזה מפה, נותנים לך את המסלול, תתחיל לצעוד תחנה אחרי תחנה. למה זה הסדר ומה קורה לנו בכל תחנה? ננסה לטעום, יש כמובן עומק של הסברים. הייתי לפני כמה ימים בחנות, בתחנה מרכזית, יש תחנות המקסימה הזאת, דברי שיר, שבטח הרבה אנשים פספסו אוטובוס כי הם נתקעו שם, זה באמת ספרים נפלאים. ואתה רואה מגוון של עשרות אגדות, וכל אחת עם הסגנון שלה, בייחודיות שלה, יש כל כך הרבה דרכים לצאת ממצרים בימינו, אז אנחנו רק נטעם, כי באמת כל אחד יכול לבחור ולהעמיק ולקרוא ולשתף גם לאורך ליל הסדר את שאר המסובים. אנחנו מתחילים בקדש. בתחילת הערב אנחנו לוקחים דבר שהוא סמל להתפרקות ועושים איתו סדר. יין, באופן כללי, תרבות שמעידה על חוסר שליטה, על באמת איזה פריצת גדרות, אנחנו מרסנים אותה. מכניסים אותה אל הקודש פנימה ומתחילים איתה את הסדר בנוסח מיוחד, הקידוש של שבת, זה ברוך אתה השם מקדש השבת, אבל השנה נברך גם את השבת, אבל הברכה בחגים זה מקדש ישראל והזמנים. עם ישראל מקדש את הזמנים. החלוקה, בוא נגיד שאפשר לדבר בעריכות על מה זה שבת ומה זה חג, אבל השנה יש לנו בעוצמה כפולה, שבת וחג יחדיו. שוב, התפיסה היא שזה לא עכשיו יום הזיכרון ליציאת מצרים. זה יציאת מצרים. אנחנו מנסים שוב לעורר ככה את יציאת מצרים. זה לא רק המילים המיוחדות של הקידוש, אפשר ללמוד את הקידוש לחג ולהתעסק עם המילים, אבל זה גם ההוראה עצמה, קדש. זה ציווי כזה. לך, קום, צא, בוא, קדש. לשון ציווי. ככה אנחנו מתחילים. אם יש לנו לילה ככה של מה המסר היהודי שלנו, הנה, פסח מגלה לנו מה התפקיד שלנו בעולם. קדש, לקדש את החול. אתה רוצה להיות בן חורין? תתחיל לקדש את המציאות, קח את המציאות שלך, סלון שלך, משפחה שלך, פה המפה, פה המטבח, פה הסירים, תקדש, תרומם את החול. העבד זה מישהו שכל הזמן משלים עם המציאות הקיימת. בן חורין מנסה לשנות, מנסה לתקן, לרומם, בקיצור, לקדש. לא רק להסתדר וככה לשרוף את הזמן, להעביר את הזמן, אלא באמת לקחת את העולם למקום גבוה יותר. מאוד יפה שזאת ככה המילה שמתחילה את הסדר. שימו לב, לאורך הערב אני נעזרתי הרבה מאוד בהגדה של הרב יוסף צבי רימון, שמסביר איך כל אלמנט בליל הסדר הוא בא לשחרר אותך בקטנה מעבדות לחירות, מזוויות שונות. אז הנה, עבד זה אחד שלא משלים עם המציאות האפורה, מתקן אותה. אחרי שעשינו את הקידוש החגיגי של פסח, קדש, אורחץ. תחשבו כמה לכלוך וזוהמה מאז שעשינו את האורחץ לפני שנה בתחילת ליל הסדר בתשע"ח. כמה צברנו, יש הרבה מה להסיר, הרבה מה לנקות מהלב, ובשלב הזה נוטלים ידיים בלי ברכה, ואוכלים ירק רטוב את הקרפס, ובשורש של ההלכה, כמו שבבית המקדש, הכהנים היו מתקדשים וכו', מיד אחרי נטילת הידיים, זה מגיע מיד אחר כך, זה קרפס, כלומר, אנחנו נוטלים את הידיים, לוקחים את הקרפס הירק שטבול במי מלח, ומברכים עליו בורא פרי אדמה. זאת טעימה קטנה. אחריה תגיע המתנה ארוכה מאוד מאוד עד למפגש הבא שלנו עם האוכל. הנקודת יציאה הבאה היא רחוקה מאוד. בעצם יש פה איזושהי הפסקה שכולה עיסוק ולימוד בתורה, שירים, מדרשים, סיפור יציאת מצרים. זה לא הפסקה בין אוכל לאוכל, זה עיקר הערב. כלומר, זה עיקר סיפור, לשם כך נתכנסנו. זה המנה העיקרית. עכשיו, מה הקטע? למה אנחנו מתחילים ככה עם הקרפס? יש פרשנים שאומרים שצריך ללמוד להעריך את הדברים הקטנים בחיים. מי שלא יודע, לא מתחילים בסעודה ענקית. מי שלא יודע את הטעימה, את הדבר הקטן שנותנים לו לאכול, לא יברך ולא יודע. גם על דברים קטנים בחיים, צריך בחיים לחוש הכרת הטוב, לא על הוואו, לא על הדרמה, כל דבר קטן שקורה. אתה רוצה, שוב, אתה רוצה להיות בן חורין אמיתי? לא עבד? תתחיל בלהודות, לפרך, לפורא פרי אדמה, אבל גם להכיר בכלל בחסדים הקטנים שמקיפים את חייך. מי שלא יודע להודות על דברים קטנים, לא ראוי גם לקבל דברים גדולים יותר. בעצם זה אמירה, תלמד, אפשר להגיד, להעריך את הקרפסים הקטנים שהחיים שלך שזורים בהם, בחיים ובעולם. אבל אני חושבת שיש פה עוד שיעור. אני יותר התחברתי להסבר, שוב, ששמעתי מהרב רימון, יש לו אגדה שקוראים לה שירת מרים, מאוד מאוד מומלצת. הוא אומר, בעצם, אנשים שיוצאים לחירות צריכים לבדוק את היחס שלהם לכל מיני יצרים, ביניהם אוכל. איך אתה מתייחס לאוכל? בליל סדר סיפרתי לכם בשבוע שעבר שהוזמנתי לליל סדר לדוגמה, קוראים לזה מודל סדר לשגרירים. 80 שגרירים זרים מ-80 מדינות הגיעו לטעום את החוויה היהודית הזאת לקראת פסח, שיכירו קצת האווי הישראלי היהודי. ובאירוע, ככה מאחורי הקלעים בהפקה, התחילו לארגן להם, זהו טוב, בואו נסביר להם, אז ארבעת הבנים, מה נשתנה, קערת הפסח, אבל בשום שלב בהפקה, אף אחד לא דמיין שהם יגיעו, יקבלו חתיכת תפוח אדמה מלוח, ויחכו שעה לקבל מנות. למה? כי זה לא הגיוני, הזמנתם לארוחת ערב, כי באמת אני חושב שמשתגעתם, כאילו, אנחנו עושים להם קצת את ה... ככה, דברים היותר ויזואליים, מנהגים, קצת שירים, קצת עניינים, אבל... באמת מישהו מזמין שגרירים לערב מכובד והם יחכו שעה יעשו מגיד. קודם כל אין בזה שום עניין וכוונה, הם לא יהודים. אבל בהיגיון שלנו לא ככה מתחילים ערב. ולכן מסביר הרב רימון, האם אנחנו לא בעצם בשלב הזה אומרים, האוכל לא שולט בי, הרוח שולטת בי, אני מסוגל לחכות. יש מחקר מפורסם, מבחן המרשמלו, בעולם ה... סוציולוגיה, בטוחה שרובכם מכירים את זה, עושים ניסוי לילדים, אומרים להם, או שאתה לוקח מרשמלו עכשיו, או שאתה מסוגל להתאפק כמה דקות, ומקבל שני מרשמלו. עכשיו, עובדתית, בודקים את זה כבר עשרות שנים, הילד שלוקח, חוטף את המרשמלו, רושמים. הילד שמסוגל להתאפק, ואז מקבל שני מרשמלו, רושמים. עוקבים אחרי הילדים האלה עשרות שנים, עד גיל זקנה וסיבה, ומגלים שילדים שהייתה להם יכולת היפוק בילדותם, מצליחים בכל המדדים יותר, אבל בכל המדדים, מאושר ועד עושר, הם פחות מכורים לסמים ולאלימות, הם נהגים יותר טובים, הם משלמים בזמן את שכר הדירה, הכל יותר טוב, כלכלית, נפשית, מבחינת רווחה נפשית. למה? כי הדבר הכי חשוב זה האיפוק והסבלנות והיכולת להמתין. נעים מאוד. אל תאמר מבחן המרשמלו, אמור מבחן הקרפס. אנחנו התחלנו את זה כבר הרבה שנים קודם, אנחנו עושים ניסוי, אנחנו מתחילים ערב, נותנים טעימה, ומחכים, לומדים. עם הנצח לא מפחד מדרך ארוכה, גם עד למנה העיקרית. למדנו להמתין, למדנו סבלנות. וסיפר לי באמת הרב רימון, כשנפגשנו באיזשהו אירוע, שם גם קיבלתי את האגדה, הוא הסביר לי את כל המהלך הזה, של לנסות לראות את ליל הסדר, משהו שכל שלב משחרר אותך מאיזה שיעבוד. אתה טיפה פחות עבד אחרי כל שלב. זו הסתכלות ממש מקורית. אז... הוא אמר לי שפעם נער דיבר איתו, לפני פסח, ואמר לו שהוא ממש מדוכה, מבואס, ליל הסדר, הוא פשוט מת מרעב, אין, גובע ברעב, פשוט לא, מגיע מעוך ושפוך ומדוכה ומרגיש שהוא יאללה כבר רק לאכול. אז אמר לו, אברימון, אני לא מבין מה בעיה. יש אוכל בבית? כן. לך למטבח, תוריד מהפלטה, קח מהסירים כמה דברים, ותאכל, מה בעיה? קח איזה תפוח, תאכל. אמר לו, לא, אסור. אמר לו, רגע, מה זאת אומרת אסור? אז הנער אומר לו, רגע, לפי ההלכה, צריך לחכות. הוא אומר לו, אתה ממש רעב, אבל אתה לא אוכל, כי ההלכה מורה לך לא לאכול, אתה בן חורין. אתה בן חורין. אתה מסוגל שהרוח תשלוט על החומר, אתה מסוגל לחכות לתהליך מורכב, להמתין, יש לך סבלנות, אתה לא משועבד. וראיתי באמת בהגדה שלו את הפסקה הזאת, צריך לדעת כיצד להיות בן חורין, בניגוד למה שחושבים. לא רוצה להיכנס פה לפוליטיקה, אבל חירות, והמבין יבין, חירות זה לא שאני עושה מה שבא לי, חירות זה לקבל את הגבולות הנכונים, זה לא סתם להיזרק, תשמעו את ההגדרה שלו. צריך לדעת כיצד להיות בן חורין. אדם שמשוחרר מכל עול ועושה כל מה שהוא רק רוצה, איננו בן חורין. תראי, לא רק אין שום גבולות, אין שום שיעבודים, אין שום רגולציות, תעשה מה שבא לך. רגע, אבל מה תעשה? בן חורין הוא אדם שיכול לעשות כל מה שהוא רוצה, אבל עושה רק מה שנפשו הטהורה מורה לו לעשות. בן חורין הוא מי שיודע לשלוט על חירותו. איזה הגדרה, זה בדיוק הנער הזה. בן חורין הוא מי שיודע לשלוט על חירותו. וכאן מגיע מייל שקיבלתי בימים האלה. אני חושבת שבהרבה סיפורי צדיקים אנחנו מספרים על מסירות נפש של הדורות הקודמים, שזה טוב ויפה. אני מחכה לסיפורי הצדיקים, לקומיקסים, לספרי ילדים, לככה סיפורים הירואיים מימינו. הנה אני אתן לכם דוגמה. הם לא ילדים שהתמודדו עם הצאר הרוסי ועם הקלגס, והם לא ברחו מהנאצים ולא היו בשום מקום באינקוויזיציה. הם גיבורים כאן ועכשיו והם בני חורין. אני רוצה לספר לכם את הסיפור על החבורה הזאת ששלח לי השבוע יוגב קרמי, וכך הוא כותב. אני מבקש שתפרסמי סיפור קטן על תלמידי ישיבת בני עקיבא לפיד תורת נחום במודיעין. כבר כמה שנים הם משתתפים בתחרות הרובוטיקה FRC, שכוללת כמה שלבים. משלב הגמר הארצי, מי שמגיע לשלושת המקומות הראשונים, עולה לתחרות רובוטיקה בינלאומית בחול. תלמידי הישיבה, מלווים בבוגרי הישיבה, בנו רובוט שמילא את כל הפונקציות הנדרשות בתחרות. הוא בנה מתקן, הוא תפס כדורים שהושלחו לעברו, הוא עלה בכוחות עצמו במדרגות. הם עברו 3 חודשים של עבודה אינטנסיבית, יומם ולילה כפשוטו. הדרמה הגדולה התרחשה כאשר הם הוכרזו במקום השני מבין 3, מה שמקנה להם כרטיס טיסה לארצות הברית והשתתפות בתחרות הבינלאומית. התחרות, כך הם הבינו, תתקיים בשביעי של פסח, ומיד הם הודיעו, אנחנו מודים על הבחירה בנו למקום השני. אנחנו נוותר על הטיסה ונעביר את הכרטיס למקום הרביעי. לא נוכל ולא נרצה לפגוע בקדושת החג. הקהל וצוות השופטים התרגשו מאוד מהעמידה של התלמידים על הערכים שלהם, מחו כפיים, הביאו הערכה גדולה לדרכם. מלווי הקבוצה של המקום הרביעי גם ביקשו לקחת איתם את דגל הישיבה לארצות הברית כאות הערכה. ראש הישיבה, רב שמואל רוזנבלום, אמר, כמחנך לא יכולתי שלא להתרגש מעוצמת הנערים שקיבלו את ההחלטה מבלי לערב אותנו המבוגרים. למדנו מהם על ניצחון כפול, גם כאן בארץ וגם בעצם ההחלטה לא להשתתף. עכשיו, הסיפור הזה, הוא לא מסתיים באיזה happy end, כן? ואז שמעו על זה בחול והחליטו לדחות את התחרות. לא, אף אחד לא דחה את התחרות רובוטיקה בגלל שביעי של פסח. או, ואז שמעו על זה והחליטו לתת להם כן את המקום הראשון למרות זאת. אף אחד לא החליט. הם פשוט יהיו בשביעי של פסח במודיעין ולא בארצות הברית בתחרות רובוטיקה. וגם זה מראה שאתה בן חורין אמיתי, שאתה לא משועבד. עוד סיפור על נערים, באמת, שניהם, זה בני נוער מעכשיו, מ-2019. כאן ועכשיו אתה יכול להיות גיבור גדול מאוד ובן חורין. אחרי שאנחנו עשינו אורחץ ו אכלנו כרפס, יחץ. לוקחים את המצה עם צעית מבין 3, בוצעים אותה לשניים, את החלק הקטן מניחים בין 2 המצות השלמות, והחלק הגדול הופך לאפיקומן. הרבה מאוד הסברים ניתנים על מה אנחנו בעצם עושים. אנחנו שוברים את המצה, גם השבר הוא חלק מהחיים, והוא ודאי חלק מהדרך שלנו לגאולה. לפעמים צריך לשבור כדי להתקדם, להגיע למקומות חדשים, ושימו לב, אנחנו מצפינים את זה, אנחנו יודעים שמחכה לנו עוד משהו טוב, עוד נחזור ונהיה שלמים לקראת סוף הערב. עכשיו, יש באמת כל כך הרבה הסברים, יש כאלה שאומרים שזה קריאת ים סוף, או שאנחנו בעצם מסבירים שאנחנו כמו עניים, שעני הוא תמיד שומר בצד איזה משהו, כי הוא אף פעם לא בטוח בעצמו, ככה אנחנו מדמים את העוני של אבותינו. הרבה מאוד הסברים. אני מאוד התחברתי להסבר שנוגע למי שמוצא את האפיקומן, מי בסוף מביא את השלמות הזאת לכדי גמר? הדור הבא. אנחנו לא יכולים לבד, תעזרו לנו ותתקנו. אם תרצו, זה סוג של תשמור על העולם ילד, כי אנחנו כבר לא מצליחים. שברנו, לא נוכל לגמור את ליל הסדר בלעדיך. אתה גיבור, אתה חלק, אתה אכפתי, יש לך תפקיד מכריע בהבאת הגאולה. אם לא נעביר לדור הבא את הסיפור הזה, והם לא יתחילו להשתתף כבר מגיל צעיר, אז אי אפשר להמשיך. אנחנו צריכים אתכם עד לסוף הערב הזה, ויש פה איזה תהליך, אני חושבת מאוד יפה, שאנחנו בעצם מפקידים בידי הדור הבא את המפתח כדי להמשיך, וגם נותנים להם תפקיד, נותנים להם שייכות. ראיתי בימים אלה, היינו בשבת, בשבת שעברה בסביון, שיש שם קהילה דתית מאוד מאוד קטנה, אבל יש פרויקט מקסים בסביון, אני לא יודעת איך בעידן ההדתה הזוי שאנחנו נמצאים בו, פרויקט הנפלא הזה ממשיך ומתקיים כל שנה, לוקחים בנות מצווה, כל, זה כבר 40 שנה אני חושבת, אפילו יותר, בנות מצווה מסביון, יש להם שנת בת מצווה, הן פוגשות מדריכה, קוראים לה דבורה ידיד, מדריכה חרדית מקסימה, מגיעה כל שבוע או שבועיים, עושה איתם פעילות על אין סוף נושאים בתחום היהדות, חושפת אותם לאורך שנה לפרויקט בת מצווה, והשיא, זה היה בשבת שעברה, שבת בנות מצווה. עם ההורים, כל בנות המצווה של היישוב מגיעות לבית הכנסת, עושים הדלקת נרות מרגשת ביחד, שומעים דרשות, הרצאות, שיעורים, כמובן תפילת קבלת שבת, סעודת שבת חגיגית, ממש חוויה שצרובה, יש בנות שהיום באות להתחתן, לרשם במועצה דתית, כל מה שהן זוכרות, החוויה היהודית הכי משמעותית, זו אותה שבת בנות מצווה שעשו להם, שעשו להם פעם. אז היינו שם בשבת, ובשבת הבוקר, בלי קשר לזה, היה נער בר מצווה שעלה לתורה, גיא שמו, לא מגיע מחינוך דתי, בא בבוקר, שבת בוקר לבית כנסת, עלה לתורה. אממה, עשו שם איזה בעיה, הוא הגיע עם מלא מלא חברים, מאוד נחמדים, וכשהם שאלו מתי לבוא, אמרו להם את תחילת זמן תפילה, שזה מתחיל עד שגיא יעלה לתורה, אני לא בטוחה שהם צריכים להיות השלושה הראשונים במניין, שהם חגים לכולם, שרק מתחילים זה, התייצבו שם בערך שעה וחצי לפני שבכלל האירוע מתחיל, בו ילדים טובים התיישבו, אוקיי, מה עושה? אין להם, לא מכירים, לא מצויים בה, זה לא כזה, נראה לי, הסבירו להם, אוקיי, מה עושה משם שעמם? שעמם? התחילו לזרוק קצת סוכריות אחד על השני, התחלה בקטנה ביניהם, עם הזמן זה כבר נהיה איזה מטווח ככה, איזה מגרש ככה שלם, ונוזפים בהם, חכו עוד מעט, בסדר, והם לא כך מצאו את עצמם. בקיצור, באיזשהו שלב, וכמובן ילדים מנומסים, אז גם נשארים עד הסוף, 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 הסוף. אולי יש שם איזה אירוע בסוף. באיזשהו שלב, אבי מילר, הזמר, החזן הנפלא, שקלט שהולך פה איזה מרד על הסיפון, ראה שכל הזמן נוזפים בהם, אל תהיו ותשבו. באיזשהו שלב, אחד הגבאים אמר להם, טוב, אתם זורקים סוכריות, אבל רק מפה עד פה, כאילו, הוא תחם להם את האירוע, יאללה, הבלגן הזה התנהל רק שם. אבי מילר פנה אליהם, ועשה דבר נורא פשוט. אמר להם, עוד מעט, התקווה אתם מכירים? מכירים. עוד מעט אני עושה תפילה לשלום המדינה. אני שר, אתם עושים לי כל שני, אתה המקהלה שלי, אתם עושים לי את התקווה ברקע. לא עם המילים, רק עם המנגינה. מסוגלים? מסוגלים. עלו איתו לבמה. התלהבו, הרגישו שהם חלק. פתאום הם הפכו מהמפריענים, הם בכלל החזנים, הם פה מנהלים את העניינים. שום סוכריה לא נזרקה, הכל היה ככה במעורבות. סיפור מאוד מאוד קטן. אתה נותן לילד, אתה נותן בחור צעיר, מעורבות ותפקיד, לא תצטרך לדאוג שהוא זורק כל היום סוכריות. תן לילד יחץ ואפיקומן, לא תצטרך כל הסדר לחפש אותו. הוא עכשיו באטרף, יש לו אפיקומן, יש לו תפקיד. זה אני חושבת אולי המסר הכי גדול של שותפות עם הדור, עם הדור הבא. עכשיו בעצם אנחנו מגיעים לאירוע שלשמו התכנסנו. אנחנו מגיעים לפסח כדי לדבר וכמה שיותר. פשוט נאמר באגדה לחפור, בלשון של האגדה זה, וכל המרבה לספר, הרי זה משובח, מצוין. אנחנו צריכים להגיד מלשון אגדה, לספר מלשון סיפור, זה מצווה. והגדת לבינך, זה העיקר של מה שאנחנו עושים בערב הזה, מספרים, קודם כל לעצמנו. יש סיפורים מרגשים על הרבי מלובביץ', אחרי שנפטרה גם רעייתו וילדים ביולוגיים לא היו לו, אז הוא מספר לעצמו, הוא עושה לסדר לבד, חלק מהשנים, אולי אפילו כולן. מספר לעצמו את האגדה, שואל את עצמו מה נשתנה, ועונה, ואת כל האירוע. כלומר, גם אם אתה לבד בעולם כולו, באיזה אי בודד, לספר, לא לאחר, קודם כל לעצמך, אחר כך לאחרים. בעצם, אגב, אנחנו צריכים להזכיר את יציאת מצרים כל יום, כן? לפי ההלכה זה מוזכר כל הזמן, בסידור, בשחרית, ערבית, ברכת המזון, יציאת מצרים אופפת אותנו. הלילה זאת מצווה מיוחדת. כלומר, אנחנו בעם לא מספרים את זה בתור עבר. אנחנו, כמו שאמרנו, מתחברים לזה בתור איזשהו הווה, זה, 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 זה קורה, אנחנו יוצאים מעבדות לחירות, לא מספרים שפעם זה היה. יש כאלה שיש בחלק מהאגדות נוסח, הנני, מוכן, מזומן, לקיים מצוות, לספר ביציאת מצרים. ובמובן מסוים קורה פה משהו, כלומר, אנחנו לא רואים את השינוי שדיבור עושה בעולם. אי אפשר לעמוד את זה, הנה, כאילו, זה לא פיזי, זזתי את זה מפה לפה, זה שוקל ככה, זה המחיר של זה. אבל זה הכי משפיע שיש. העובדה, אנחנו פה חוגגים את ליל הסדר תשע"ט, אלפי שנים אחרי יציאת מצרים, בזכות הדיבור, לא בזכות החרב, לא בזכות הכוח. איך התקבצנו לפה הערב? רק בזכות שכל כל כל אבותינו מספרים סיפור. והדיבור הזה שלנו ושל אבותינו, הדיבור בלילה הזה, הוא מתקן, זה קצת קטע ככה, יותר מיסטי, אבל הוא מתקן במובן מסוים את כל הדיבורים שהיו לו בסדר בשנה שעברה, והוא במובן מסוים מתהר קדימה את כל הדיבורים שלנו לשנה הקרובה. ספר מאור ושמש, ספר חסידי, מפורסם, כך הוא כותב, ולזה בכל שנה ושנה. בעת הזאת, הסיפור הזה מועיל לטהר דיבורו. זה מועיל, אתה מספר ביציאת מצרים, זה מועיל לטהר את הפה מכל הדיבורים. בטח אחרי הבחירות, זה ניקוי חמץ מוחלט. ולהוציאו מתחת הסיטרא אחרא, ולהביאו אל הקדושה. כמו שהיה אז בצאתה ממצרים, שנגאל הדיבור. גם יציאת מצרים הייתה גאולת הדיבור, שירת הים, משה שעובר תהליך מכבד פה וכבד לשון, עד לזה שהוא נותן לנו את התורה. אנחנו בתהליך מתמשך של לדבר, לדבר יותר טוב, לגאול את עצמנו, וככה אנחנו מתחילים בדיבור. אז שוב, זה לא, אפשר להגיד, זה לא לילה שיצאנו לחירות. זה לא רק לילה שיצאנו לחירות, זה לילה שהחירות בכלל, החירות יצאה לחירות, החירות נולדה. הפורמט הזה של חירות, של, 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 של חופש, מתחיל אז. עכשיו, איך מתחילים? בואו, תחשבו שאתם הייתם אורחי האגדה הקדושים. אני מתחיל את הקטע של מגיד. זאת בעצם, עשינו את כל השלבים הקודמים, עכשיו הדבר, ההגדה מתחילה להיות ככה מוגדת. איך היינו, במה מתחילים? מאוד מעניין לבדוק את הצהרת הפתיחה. אצל עדות המזרח, צפון אפריקה, תימן, מתחילים בשלוש מילים. בבהילו יצאנו ממצרים. בבהילות, בבהילות, במהירות, בזריזות, בחיפזון. ככה מתחילים שלוש מילים, ואז הלך מעניה. בבהילו יצאנו ממצרים. אנחנו צריכים לתפוס את הרגע, אנחנו צריכים לשים לב, אנחנו צריכים, יציאת מצרים היא שילוב מאוד מיוחד של פעילות מצד אחד שלנו, ושל פעילות מצד אחד מלמעלה. צריך גם את ההשתדלות שלנו, ואז גם סוף נקרא. השבוע קיבלתי מייל, ככה מרגש, של ממשפחה, ממשה, משה ברודר, אחותו של שבתאי ברודר, אחד הוותיקים פה בשיעור, שכתבה לי כך, שלום סיוון, השבוע אני מבקש להקדיש את השיעור לעילוי נשמת אפרים פישל, בן 98, ניצול שואה, ששרד ועלה לפני 3.5 שנים מאמריקה, ונפטר לפני כשבועיים. זיידי שלנו, סבא, חי חיים מלאים שקשה לתמצת. בכל הזדמנות הוא סיפר איך שרד את השואה, איך ברח מהגטו, קודת המפתח הייתה, הוא קפץ מחלון של בניין משטרה נאצי, שתי קומות, הצליח להימלט וברח. סבא הוא תמצית סיפור העם היהודי, הוא ראה את העולם בחורבנו וזכה לראות נינים רצים כאן בחדווה ברחובות ארץ ישראל. בברגן בלזן הוא פגש את סבתא, שם הם התחתנו, אחרי המלחמה עברו לאמריקה, בנו שם בעשר אצבעות, היה לו מפעל מחזור גדול, מזה הוא התפרנס, גידל משפחה. בהתבוננות בחיים שלו, תמיד התפעלתי איך ברגעים הכי קריטיים בחיים, קדוש ברוך הוא שולף אותו מכל תהום נשייה לאורך הסיפור. מהמקם הכי שפל, כשחרב מונחת על צווארו, הקדוש ברוך הוא מציל אותו פעם אחר פעם. היום סיפרתי את הסיפור לחברה טובה שלי, ובזכותה הייתה לי תובנה חדשה. סיפרתי איך השם כל הזמן מציל אותו, אבל אז היא העירה, נכון, נכון, אבל הוא קפץ. כלומר, נכון, השם מציל אותו כשהוא קפץ מהתחנת משטרה הנאצית הזאת, מקומה שנייה, אבל הוא החליט לקפוץ. מהות היהודי היא לקפוץ, היא לתת לשם אפשרות לעזור לו, לקפוץ לים סוף, לצאת ממצרים. תתחיל, השם כבר יעזור ויעשה את השאר. זאת גם הקפיצה שלו לפני 3 שנים. קפץ מארצות הברית לארץ ישראל, כשהוא וסבתא עלו לארץ ישראל בכזה גיל. מי ייתן והשם ייתן לכולנו אומץ לקפוץ, שיקרא לכולנו את הים בגאולה פרטית וכללית. בבהילו יצאנו ממצרים, בבהילו יצאנו מתחנת משטרה נאצית, למצוא את ההזדמנויות לשחרור הפרטי שלך, לא, יש חלון הזדמנויות שנפתח בחיים בכל מיני מקומות, להיות עירני. ככה אנחנו מתחילים בעדות המזרח, בבהילו יצאנו ממצרים. מה אומרים האשכנזים? הם ישר מתחילים בהלך מעניה. אנחנו ישר מציגים את המצות, ואומרים, הנה זה, עדות. אנחנו זוכרים לא רק את יציאת מצרים, אלא מה אכלו, מה קרסמו אבותינו, מה בדיוק הם אכלו, ומה המתכון המדויק למה שהם אכלו שם. איך זה קשור לחירות? עבד יצא לחירות. אמרנו קודם, חירות זה לא שאני במרכז ועושה מה שבא לי. עבד שבאמת יצא לחירות, לא שם את עצמו במרכז. הוא שם את האחר. קודם היית משועבד, כלומר רמסו אותך. עכשיו השתחררת. אם שוב תשים את עצמך במרכז, יופי, אז קודם לא תנוי לעשות מה שבא לי, עכשיו אני עושה מה שבא לי. לא, תשבור את המנגנון, תעזור לאחרים, תוכיח שהאדם הוא לא יצור ששם את צרכיו במרכז, הוא לא רק דואג לעצמו, והנה הוא מכריז, הלחמניה, כל דכפין, כל מי שצריך, כל מי שחסר לו, כל עני, כל רעב, ייתה ויכול, יבוא ויוכל איתנו. כל מי שצריך, כן, יבוא ויפסח איתנו את הפסח. כל אדם נזקק, בעצם הפסח מתחיל באיזו הצהרה. מגילת העצמאות שלנו זה להכריז, נעזור לרעבים, לנזקקים, למי שאין לו, כי החירות האמיתית זה לא שאני במרכז, אלא שאני מסייע, מסייע לזולת. ומי שמדבר על העיקרון הזה הרבה, זה הרב יוסף דוב סולובייצ'יק, יש לו ביטוי קהילת החסד. אנחנו יצאנו ממצרים לכונן, יש הרבה קהילות בעולם, יצאנו ממצרים לכונן את קהילת החסד, יש לכם את זה, בדף המקורות, והוא כותב, עיקרה של החירות היא השותפות עם האחר. עבד חושב רק על עצמו, ואילו אדם בן חורין גאה חושב על האחרים, הוא משתף את האחרים. ליל הסדר מסמל את לידתה של קהילת החסד, קהילה שבה העבדים, שזה אתה, נחלצו מן השיעבוד, יצאו מבידודם, והתמקדותם המטורפת בעצמם, והצטרפו אל קהילת החסד. כלומר, לצאת מעבדות זה לא, אני רעב, אני שבע, אלא, אני רעב, אתה רעב, אני רוצה לעזור לך, שאתה תהיה שבע. וזה בעצם ההכרזה שפותחת את המגיד, אנחנו לא נתעכב, למרות שאגב, אפשר ליישם את זה נורא מהר בליל הסדר, אתה רוצה להיות בן חורין? בבקשה. תשטוף כלים, תגיש לשולחן, תפנה מנות, תדתה את הפירורים של המצה. אפשר למצוא במשימות לעזרה, וללא לשים את עצמי במרכז. גם בהקשר הזה, כתבה לי מישהי, יש שבוע מייל מרגש, גם הדסה, יוסף זדה, שמגיעה לפה לא פעם. היא כתבה כך, הקמתי את פרויקט שעה בשבילם, לעילוי נשמתה של סבתא שלי, שמטרתו להפיג בדידות של קשישים ככל הניתן. דיברנו על הפרויקט הזה שהוקם, ברוך השם הוא מצליח. הפרויקט צובר תאוצה. אנחנו עובדים כל הזמן על שיבוץ המתנדבים בפועל. נותנים שעה בשבוע בשביל קשישים, זה בשיתוף עיריית ירושלים. השבוע חל יום השנה לפטירת סבתי, חנה אנט בת אסתר, מרגש איך יש לכולם בו קשר ככה עם הדורות הקודמים, אני רוצה שהשיעור יוקדש לעילוי נשמתה, ואני רוצה שתסב יצומת הלב לנושא של בדידות הקשישים בחג הפסח, כן? כל דצריך, כל דכפין וכל דהזקין, כל מי שאין לו תמיד מעגל סביבו. אנחנו יודעים שיש קשישים לא מעטים, שלקראת פסח והחגים בכלל, מאשפזים את עצמם בבתי חולים, אך ורק כדי לא להעביר את החג לבד. אם יש משפחה שמעוניינת לארח, או קשישים שמעוניינים להתארח, אז יש דף שעה בשבילם. תודה לך להדסה, וישר כוח. המגיד כולל עוד המון קטעים, בהם לא נעסוק. לא נדבר על ארבעת הבנים, שזה קטע מרתק, על מה נשתנה, שזה קטע שכולו שאלות, כי בן חורין שואל שאלות, בן חורין סקרן, בארבעת הבנים, בן חורין יודע שהעולם, לא כולם עבדים, לא כולם אחידים, יש חכם וטעם ורשע, ויש שאינו יודע לשאול, כל אחד יקבל את היחס, גם זה להיות בן חורין אמיתי, ולא נדבר על ואי שעמדה, ולא על עשרת המכות, ולא על דיינו, שבאמת טקסטים מכוננים וחשובים. אם נתעכב על משהו, בקצרה, זה על הקטע היפה הזה, אני חושבת שלדורנו, אולי הכי הכי דחוף, הלבן הארמי, הרבה פעמים, תכלס, לא התעכבתי על זה בשנים קודמות, זה אפילו רק קטע, זה קטוע. צא ולמד, לא כל כך שמתי לב, אתם יודעים, אתם לא מספיקים, כן? אתה אומר את זה, צא ולמד. מה ביקש לבן הארמי לעשות ליעקב אבינו, שפרעו לא גזר אלא על הזכרים, ולבן ביקש לעקור את הכל. צא ולמד, זה אומר ככה, פרעו בסך הכל רצה, בסך הכל מרחאות, לזרוק ליאור, להשמיד פיזית. לבן זה יותר חמור מזה. לבן רצה תמיעה תרבותית. לבן רצה שמשפחת יעקב תהפוך להיות משפחת לבן. משפחת יעקב העברי תהפוך להיות משפחת לבן הארמי. רוצה שהם יישארו שם, יתאמו שם, הוא ינהל את העניינים, הוא ישלוט על הרוח עם השקרנות שלו, עם הרמאות שלו, עם הטרפים, עם העבודה הזרה שלו. במובן מסוים זה יותר מסוכן מפרעו. פרעו, אני יודע שהוא רוצה להרוג אותי. אני לא מתבלבל, אני יודע, אז אני אלחם בחזרה. או אני אסתתר, אני מבין את עוצמת הסכנה. עם לבן זה מסוכן. הרבה יותר. ולכן אומרים, בטח בתרבות הנוכחית, שזאת סכנה הרבה יותר קריטית מסכנה של פרעו. מי היום האויב שלנו? יש עוד פרעו, יש עוד מאבקים, לא עלינו, טרור, אנטישמיות, אבל יש מאבק של תמיעה תרבותית, של התבוללות, של לא רק בחול, של לשכוח מי אני ומה אני, ולבן בעצם שולט ביותר הרוח של לבן מהרוח של יעקב, ולכן אומרים לנו, צא ולמד, שים לב לזה, תהיה ערני, תתחיל לשים לב, זה מסוכן, מסוכן מאוד. כאמור, זו רק טעימה מהמגיד, שזה באמת חלק מרתק ומכונן. סיימנו לספר. אנחנו נוטלים ידיים. יש פה איזו עלייה ברמה. קודם נטלנו ידיים לפני הקרפס, ודיברנו דיבורים של קדושה. עכשיו אנחנו נוטלים ידיים, וממש אוכלים קדושה. כלומר, עלינו ברמה, זה כבר לא רעיונות, זה תכלס, זאת סעודה. אנחנו זוכים לשלב הזה, השלב השביעי של מוציא מצה, שהוא באמת, עוד פעם, זה מצווה מן התורה, מפורשת. רק לחם, רק קמח, רק מים. פשטות כזאת, שום חורי מאכל, שום תוספים מנופחים, שום רכיבים שצריך לבדוק מהם בדיוק. אנחנו יודעים היטב מה יש במצה. היא לא מרשימה, היא פשוטה, היא דקה, היא ענבה, ומברכים עליה שתי מצות, שתי ברכות. גם מוציא לחם מן הארץ, וגם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על אכילת מצה. עשינו הכנה כדי להבין מה אנחנו עושים, איך אנחנו לא עושים אמונה. ראיתי שהרב חיים ברים כותב בספרו מרבה חיים, כותב מאוד יפה. זר לא יבין זאת. כיצד אפשר להעמיס כמות כה גדולה של קדושה וטהרה בחזית, זה המנה שאורים, בחזית אחד של מצה, שהוא לכאורה קצת קמח ומים. מה בגדיל, הרבבתי קצת קמח ומים. על הקמח ומים הזה, אומרים, זה לחם עוני. למה לחם עוני מכונה המצה? לחם שעונים עליו דברים הרבה. אם אתה רוצה שאני אתחיל לספר לך, מה זה הקמח והמים האפויים מהר האלה? עונים עליו דברים הרבה. אין בכלל, אי אפשר להתחיל. יש פרשנים שמתחילים מגן עדן, חטא אדם הראשון. זה תיקון של חטא האכילה. הרי איך התחלנו את כל הבלגן מחוץ לגן עדן עד היום? טעינו שם, נו, אמרו לנו לא לאכול, לא התאפקנו. האדם האשים את האישה, נחש, כל הסיפור המורכב הזה. אנחנו מתקנים את אותה אכילה פסולה ושגויה, עכשיו באכילה של מצווה, במצה. יש פרשנים שאומרים, זה מתקן את חטא יוסף ואחיו. הרי למה ירדנו למצרים? כל סיפור יציאת מצרים, איפה הוא מתחיל? מחטא האחווה. האחים זורקים אותו לבור, משם הוא מתגלגל, והם באים ברעב, הכל מתגלגל. אין ספור הסברים, המון עומקים, הכל אפשר להגיד על המצה הזאת, כל התלונות של אבותינו במדבר. פה הם צמאים, ושם הם רעבים, והמן כן טוב, והמן לא טוב, ומתלוננים, והסלה, והזה. אנחנו מתקנים את זה. טוב, הבנתם, אפשר להמשיך. עונים עליו דברים הרבה. עכשיו אנחנו באכילת מדויקת, אכילת מצווה של מצה. יחד עם האכילה של המצה, איננו שוכחים את הקשיים. אנחנו מכניסים אותם לתוך הקודש. אנחנו יודעים שדברים הרעים שקורים בחיינו, הם חלק מהחיים, הם חלק מהתוכנית, מתוכנית ההפעלה שלנו ושל העולם. יש תפקיד, ולא רק זה שאנחנו מבינים שהרע הוא סוג של הכרחי, אנחנו אפילו מברכים עליו. ברכה לא פשוטה בחיים. ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם, אשר קידשנו מצוותיו, וציוונו על אכילת מרור. כל אחד והמרור שיש בחייו, ואין אדם שחיים שלהם רק מצא, בלי מרורים. המרור זה חלק מהתפקיד, הוא מוביל אותנו לפעמים אל המצה, וראיתי בכמה מקורות שממש אפשר ככה להתפלל שרוב המרור של עם ישראל כבר מאחוריו. להגיד שאנחנו מקווים שבמצרים, בבבל, בכל השלבים, באמת רוב המרירות כבר מאחורינו, ואנחנו יודעים איך בתולדותינו הדברים האלה הם כרוכים. ולכן אנחנו לא רק אוכלים כאן את המצה וכאן את המרור, אנחנו כורכים ביחד, לוקחים מצה עם מרור, טובלים בחרוסת מתוקה כדי להמתיק, ואומרים, דבר מאוד מעניין, זכר למקדש כהלל. כך היה עושה, כן עשה הלל הזקן, בזמן שבית המקדש היה קיים. היה כורך פסח, מצה ומרור ואוכל ביחד. זה קצת מעניין. לפני אלפי שנים פה, יושב פה הלל הזקן, יש לו איזה מנהג בליל הסדר, לקחת את זה יחד עם זה ולעשות. אנחנו ממשיכים להזכיר את הלל ואת המנהג הזה שלו, זה מאוד יפה, שככה, הנה, ככה הוא היה עושה, זה כמו שבן אדם אומר, ככה סבא שלי היה עושה, ככה סבתא שלי הייתה עושה את האחריימה, ככה סבא שלי היה, זה היה הניגון שלו, אז אנחנו אומרים את זה, זה הלל הזקן, שהוא, אתה יודע, רק איזה אלפיים שנה, ככה הוא היה עושה. הביטוי עמוק יותר, יש ביטוי ככה יותר גבוה, אחדות ההפכים, נשיאת הפכים, כאילו החלה של הקונפליקט בתוך החיים, זה חלק מהכורך. חיינו מורכבים באמת מסתירות, מטוב ורע שמעורבבים, ואנחנו, זה השלב לכורך. עכשיו תחשבו שהיינו, כמו עם השגרירים מהם, מתחילים את הערב באוכל, כאילו בלי כל השלבים המקדימים, קדימה, אחי, מנה ראשונה. עכשיו אחרי כל השלבים האלה, זאת באמת סעודת הודיה, סעודת מצווה, האכילה הזאת מוקמת אגב באמצע הלל. התחילו פסקי, בתוך המגיד, משובצים פרקי התהילים, פרקי ההלל, אומרים הלל בהתלהבות תוך כדי הסעודה, זה מיוחד, אז כבר אמרנו כמה, עכשיו אוכלים, וההלל ימשיך אחר כך. תחשבו איזה רמה של סעודה שמשובצת באמצע הלל. מישהו שאומר הלל באמצע בית כנסת לא מפסיק באמצע בתפילה רגילה לסעודה. זה מלמד אותנו על רמתה של הסעודה, ושוב היא סעודה של בני חורין, אמיתיים, שמדברים בה על דברים ככה, כראוי לסעודה שהיא בין, באמצע הלל. לכאורה אנחנו היינו צריכים לארגן ערב כזה, כאילו אם אתם קיבלתם את המשימה לעשות לאנשים ערב על חירות, אז הייתם אומרים, טוב, ניקח אותם לאיזה אולם, כן, כמו עכשיו. כל אחד אולי יחזיק דף מקורות, ירשום, מסודר, ייקח בייביסיטר, או יגמור את העבודה, יבוא באוטובוס, ייקח חברים, ישב, ישמע, מדברים על חירות, יופי, מצוין. זאת הדרך. אנחנו לא עושים את ליל הסדר באיזה פאנל, ביום עיון. אנחנו לא מדברים על אמונה, אנחנו לא עושים אמונה. אנחנו לא מדברים על אלוקים, אנחנו שרים ושותים את זה. אנחנו לא מדברים על חירות. אנחנו מחביאים את זה באפיקומן. כלומר, הפעילות פה היא מאוד מאוד משמעותית, וגם שולחן עורך זה חלק מהעניין הזה. המצה מכונה לחם האמונה. אנחנו באמת אוכלים ולועסים אמונה. בתחילת הערב התענגנו על אכילת כרפס קטן, נכון? זוכרים? היינו רעבים, הכרפס הזה קצת הסביע. עכשיו, אנחנו כבר לא באמת רעבים. לא משנה מה היה בשולחן עורך, אנחנו לא בדיוק צריכים אחרי כל המצות והעניינים, והמקורך והמרור והזה, לא באמת צריכים את המצה הזאת. אנחנו אוכלים אותה שוב, כי ההלכה אומרת לאכול אותה עכשיו, כי יש בזה הרבה הסברים למה, אבל אם קודם היינו רעבים מדי, ואולי עכשיו אנחנו שבעים מדי, ההלכה הופכת אותנו לבני חורים, כי אנחנו עושים פה הלילה סדר. העניין זה לא רק מה הבטן שלי, אני כן רעב, אני לא רעב. אני פועל הערב גם מהלב וגם מהראש. צפון, האפיקומן הוא צפון, זה מוחבא, זה נסתר. הרבה מאוד דברים יקרים לא מתגלגלים ברחובות. מה שפרוץ לאין כל פחות יקר. מה שנסתר, מה שסמוי, מה שצנוע. אחד הדברים הנסתרים באמת בחייו של האדם, זה החיים האישיים שלו, זה המשפחה שלו. כל כך הרבה אנשים כתבו לי, איך שידרת 14 שעות רצופות? איך זה גיוני? בשבע בערב אתמול הייתי במתה זהות, את כל הבדיחות על כזה נס, סמים, זה, כזה חנון איתה, זה כבר שמעתי, לא צריך לבוא אליי אחר כך עם עוד דברים מצחיקים, למה שלחו אותי למטה זהות, וזה, ואז אפילו לא הבנתי, רוב הבדיחות אפילו לא הבנתי, כל מיני מושגים של זה, שאני לא מבינה. אז, ושם, כשהבינו שאין מה לעשות, שלחו אותי פה לאולפן השקוף פה ליד הכנסת, ושידרנו עד 9:30 בבוקר, רצוף עד 9:30 בבוקר, שזה דבר די מוזר, אתה מתחיל לחשוב כאילו באיזשהו שלב מה מה המשפט הבא שלך, והמוח נהיה קצת מאורפל, וידידיה שולח לי באמצע, ב5:30, שולח לי, תהי זהירה עם מה שיוצא לך מהפה, אחרי לילה ללא שינה, ככה השבק מוציא הודעות שווא. אמרתי, אוקיי, אז באמת זה נכון, מצד שני זה באמת מעניין, וזה לא, בחירות זה לא איזה ספורט, אני לא אוהבת שמפרשנים את זה כמו כדורגל, הוא ניצח והוא הפסיד, זה הזהות שלנו, זה הזהות של הרבה שבטים חשובים בישראל, חברה ישראלית מחולקת לשבטים, יש חשיבות שכל אחד מהם ירגיש, זה חגיגה דמוקרטית, וכן, אנחנו מנסים להשפיע, ואיזה ברכה זה שאנחנו בוחרים ומשפיעים על עתידנו באמצעות פתק ולא באמצעות אקדח, זה לא מובן מאליו בכל המרחב מסביבנו, בשום מדינה שסביבנו, זה לא מתנהל כך, ובאמת זה זכות להתווכח על הבית הלאומי היהודי שלנו אחרי 70 שנה. אבל כל זה מוביל לזה שהרבה אנשים כתבו לי, אז כל הכבוד, וואי, ואיזה מבצע, ואיזה שידור, ואיזה זה. באמת היה מאוד כיף, ואתה מרגיש בסוג של היי כזה, אתה חי על האדרנלין של המדגם, של מין הצמח, ואתה ככה בתוך העניינים. פתאום חשבתי שבאמת, עכשיו אני אגיד דוגרי, באמת דוגרי דוגרי הכי בכנות, יותר קשה להכין כל בוקר 5 ילדים לתקתק אותם שיצאו בזמן להסעה, מאשר לשבת עם נברא סקין ויונית לוי ודני קושמרו, ולפרשן להם למה פייגלי נפל, ולמה עבודה קטנה, וזה, וביבי תותח. זה די, כאילו, לא, זה די פשוט, ואתה מרגיש טוב, ואתה עם איפור, ואתה באולפן, ומגיבים לך, ואתה מפורסם, וזה הרבה יותר מסובך להכין לבוקר 5 ילדים, ואף אחד לא כותב לי בסוף כל יום, כל הכבוד, וואי, איך הכנת אותם, וואי, לא התעצבנת עליהם, איזה מגניב מה שאמרת לה, קטנה, שעשית קוקו, הנדסת אותה ככה שתצא לגן, אין מדהים, בחיים לא קיבלתי על זה שום SMS מחמאה, שום דבר. זה צפון. הדברים יותר קשים בחיינו זה צפון. רוב, אני מסתכלת על אנשים גם בתקשורת, בהתנהגות בחדר איפור, בחדר הלבשה, בפינת אישון לצערנו, מאיך אנשים מתנהגים במאחורי הקלעים. איך שבן אדם מתנהג באולפן לא מרשים אותי. כל הכבוד, כל הכבוד על, על הצפון, על החלקים הלא פומביים בחיינו. וזו באמת, זה החלק שמביא לידי ביטוי את תום הילדות. את הילדותיות שבכולנו. מה זה המשחק הזה? שוב, זה לא פה יום עיון של אקדמיה, פרופסורים מרצים על חירות. אתם ממש מחביאים לעצמכם מצות, ואז מוצאים אותם? כן. אנחנו רוצים בלילה הזה, אם יש ילדים שמביאים, וגם אם זה, שוב אמרנו, אדם מבוגר שעורך את זה עם עצמו, אנחנו רוצים תמימות. מסביר לנו הרב קוק כמה יפה באמת הכוח הזה של ההתלהבות הילדותית. להתלהב כמו ילד. מאיפה אתה מרשה לעצמך להתלהב כמו ילד? צריכים אנו לדעת מזה, ככה כותב הרב קוק, צריכים אנו לדעת מזה, שבאמת לא חוכמה וידיעה רבה היא המאשרת אותנו, מלשון עושר, לא זה מה שעושה לנו מאושרים, אלא התום של הילדות. איזה זרם של תמימות עובר גם עלינו, להפיג על ידו את זוהמת הארמומיות שנמסכה בנו מבגרותנו. כלומר, יש המון כוח, גם בגיל יותר מבוגר, לנסות לשחזר את התמימות הילדותית הזאת בכל חוויית האפיקומן והדברים הצפונים בחיינו. ברכת המזון, זה בכל שנה מזכירים בעת יציאת מצרים, אבל אפשר לשים לב בליל הסדר ממש איפה מזכירים את יציאת מצרים, ויש בה כמובן תוספות לחג הפסח. מיד בתום ברכת המזון, מוזגים עוד כוס, ואומרים מילים שהן לא מילים פשוטות. שפוך חמתך אל הגויים אשר לא ידעוך. כן? אנחנו מאוד עוסקים לאורך כל השנה בגבולות, איך אנחנו מנהלים את הסכסוך הזה. מדינה מול ארגוני טרור. מה הגבולות? ארס בתי מחבלים, גירוש משפחות מחבלים, הרתעה יותר חזקה, אנישה יותר גדולה, לא לשחרר אותם בעסקאות. אפשר, ואני מניחה שיש בו הרבה שחושבים, אני חושבת שאפשר לעשות הרבה יותר באמצעים החוקיים. זה דיון אחד, מה ישראל עושה? אבל אפשר גם להתפלל על זה. זה לא בושה, זה לא טקסט לא מוסרי, כן? לבקש מהקדוש ברוך הוא שאויבינו אמרים, שכל הדורות רודפים אותנו, זה זמן לבקש, ועם מעורבות כזאת, אני אשמח שכל מחבל שמתכנן פיגוע, יתפוצץ עם מה שהוא מכין, ושכל אחד מהם, לא, יהיה לו ממילא. לפעמים אנחנו כאילו כל כך נזרים וכל כך פוליטיקלי קורקט, אז אף אחד לא עושה דברים לא חוקיים ולא מוסריים, אבל ודאי שזה רגע באמת לחשוב על כל מה שקרה בכל הדורות, והם מסתכלים, ובדקתי ככה היום את הנתונים, מסתכלים מפסח שעבר, מי ישב לשולחן ליל הסדר איתנו בפסח שעבר, ולא ישב השנה לצד יקיריו, איזה מקרים של טרור אכזרי פגעו בנו השנה. אז באמת אולי צריך לזכור בליל הסדר את השמות האלה, כשאנחנו אומרים שפוך חמתך אל הגויים, על מה אנחנו מדברים? אנחנו מדברים על רונן לוברסקי, לוחם דובדבן, על סמל ראשון אביב לוי, שנהרג ברצועת עזה, על יותם עובדיה, אבא יקר מהיישוב אדם, פה גבע בנימין, על ארי פולד בגוש עציון, על קים לבנגורד יחזקאל וזיו חג'בי, שנרצחו באזור התעשייה ברקן, התינוק של שירה אישרן, אישה שהייתה בהיריון, ומחבלים בעצם, כולנו זוכרים, פגעו בעצם בעובר, שני לוחמי חטיבת כפיר, יוסף כהן ויובל מור יוסף, שנרצחו בגבעת אסף, הנערה אורי אנסבחר, ואחרונים, ומקווים שאחרונים באמת, בצומת אריאל, הלוחם גל קיידן והרב אחיד אטינגר, כולם השם יקום דמם, ולא צריך לשבת ולהסביר למה המילים האלה רלוונטיות, לצערנו הן רלוונטיות. כשאנחנו מסיימים את ברכת המזון ואת שפוך חמתך, אנחנו משלימים את ההלל. נראה לי שהשנה, באמת, כשפסח מגיע, אחרי הבחירות, כן? ראיתי איזה כותרת, מבחירות לחירות, ככה, באמת זה מעבר, מעבר. כשאנחנו מסיימים את הבחירות האלה, אנחנו מזכירים לעצמנו שלא אנחנו מנהלים את העולם, ולא הפוליטיקאים, וגם לא הפרשנים, והכתבים, ואפילו לא מערכת המשפט. כולם חשובים, את כולם צריך לכבד, כל אחד צריך לעשות את עבודתו, אבל ההלל, אם יש לו איזה כותרת, זה אולי אל תבטח באדם. והמון המון פסוקים מזכירים לנו, נכון שאתה שואל מה בנט יעשה או לא יעשה כבר, ומה כחלון וליברמן ואיך זה וגבי וזה, תשאיר מקום לקדוש ברוך הוא בחייך, לנהל את העולם ובחיים האישיים שלך, והמון ביטויים בהלל מזכירים את זה, לא לנו השם, לא לנו, כי לשמך תן כבוד, ישראל בטח בהשם, אני אמרתי וחופזי כל האדם כוזב, מה יעשה לי אדם וכולי וכולי, אפשר בהחלט השנה במיוחד לראות בהלל את העובדה הזאת שלא רק אנחנו מנהלים את מה שקורה, ואז אנחנו בעצם מגיעים לשלב האחרון, שנקרא נרצה. עבדנו קשה, והרב קוק כותב לשים לב שהכל נעשה בלשון פעילה. קדש, אמרנו, אורחץ, יחץ, ברך, הלל, אומרים לך מה לעשות. עכשיו אומרים לך נרצה, בלשון נפעל, בלשון סביל, אתה נרצה, אתה רצוי. אם עשית את כל השלבים האלה, הבנת או לא הבנת, כמה שאתה יכול, לא כולנו, כן? ונשפח עליך ורבתם הבן דוד ואספת ועזרת והגשת והכל, זה בסדר. הגעת לשלב של הנרצה, כך או כך, עברת תהליך, אתה רצוי, הנפש שלך נרצית לדרך הנכונה, אנחנו בעצם מסיימים כך את ליל הסדר. אם התחלנו, מי שזוכר, בהתחלה אמרנו לשנה הבאה בארץ ישראל, אמירה כללית, רק להיות בארץ ישראל. חלקנו כבר זוכרים לזה עכשיו, צריך לשאוף שכולם, אבל כשאמרנו לשנה הבאה בארץ ישראל, זה היה משהו יותר כללי. עכשיו אנחנו מסיימים לשנה הבאה בירושלים הבנויה. כלומר, הולכים על כל הקופה, מבקשים את הגאולה השלמה, את ירושלים הבנויה. התחלנו בלשנה הבאה בישראל ומסיימים את הסדר בלשנה הבאה בירושלים הבנויה. נאחלת לכולכם חג כשר ושמח וליל סדר נפלא. אנחנו נפגשים פה עוד שבועיים, שימו לב, עוד שבועיים, ערב יום השואה בעזרת השם. תודה רבה רבה וחג שמח. תודה רבה ולהתראות. ביי ביי. הספרים למעוניינים בחוץ בדוכן, אני הולכת לשם, אביחי, זה יותר שווה ערבית עם אביחי, ליד הבמה. חוששים מאי הבנה, שלושה שבועות, בואי נתגעגע, מה יהיה? אנחנו לא בשבוע הבא, לא בחול המועד, נפגשים שבוע אחרי חול המועד, וואו, תהנו.
ידיד נפש, הרחם אני משוך עבדך אל רצונך. ידיד נפש, הרחם אני משוך עבדך אל רצונך. רחמן משוך עבדך רצונך. ידיד נפש, רחמן משוך עבדך רצונך. אדוני זיווה אור.